בבני האדם צריך לנהוג בנועם או לחסלם. ניקולא מקיאוולי הוא אולי ההוגה הפוליטי הכי חשוב ב-500 שנים האחרונות והכי ידוע לשמצה, ודווקא בגלל זה אנחנו רוצים להביא לכם סדרה של 4 פרקים על ניקולא מקיאוולי. אני ממש ממליץ להזין לסדרה הזאת. ניקולא מקיאוולי הוא אולי ההוגה החשוב ביותר למדינת ישראל די היום, לא בגלל שצריך לאמץ את כל הטריקים והשטיקים שלו, אלא בגלל שיש לו תרומה מכרעת להבנה של איך הפוליטיקה עובדת, ובעיקר איך היא לא עובדת, ומה אנחנו לא צריכים לצפות מהפוליטיקה. וגם מקיאוולי נותן לנו מרשם מאוד יפה איך ללמוד מההיסטוריה ואיזה לקחים כדאי לנו להפיק בתור מדינה קטנה שדי דומה לפירנצה, מולדתו האהובה של מקיאוולי. פרקים אלה הוקלטו בעקבות הספר החדש שהוציא פרופסור הילאי זמורה, עולמו של מקיאוולי, שמנסה לסכם את הגותו של מקיאוולי בספר יחסית קצר ומלא בתובנות מאוד חשובות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום.
את הפודקאסט הזה, את על המשמעות, בחרתי להתחיל אז לפני 3 שנים, בפרק על מקיאוולי, גם כי הוא ההוגה בפילוסופיה פוליטית הראשון שנתקלתי בו, ושעיינתי בו בצורה רצינית, וגם בגלל שיש לו הרבה מאוד רעיונות, שעד היום אני חושב ראוי לחשוב עליהם, הוא נגע בהרבה מאוד סוגיות חשובות, אבל הייתי שמח לשאול אותך, בתור פרופסור שחוקר את מקיאוולי, וכתב את הספר עולמו של מקיאוולי, מה בעצם מעניין כל כך את בני המאה ה-20, המאה ה-21 במקיאוולי, למה עדיין עוסקים בו בצורה כל כך אינטנסיבית?
זאת שאלה שמעסיקה אותי כבר 20 שנה, זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו יכולים להשוות את מקיאוולי להוגים אחרים בתקופה שהיו הרבה יותר ממוכרים ממנו, שהייתה להם השפעה הרבה יותר גדולה ממנו בזמנם, והייתה להם השפעה גם היסטורית יותר גדולה ממנו בעשרות או במאות שנים שאחריו. ניתן שתי דוגמאות, ארזמוס שנחשב האינטלקטואל הבכיר באירופה בזמנו של מקיאוולי, מעטים קוראים אותו היום שלא באקדמיה, או לותר לחילופין שהייתה לו השפעה היסטורית עצומה, שוב יקראו אותו אנשים שהם בני הדת, הזרם הפרוטסטנטי בנצרות, או תלמידים של היסטוריה ותיאולוגיה וכן הלאה. את מקיאוולי לעומת זה קוראים רבים בעולם, יש תרגומים כמעט לכל השפות המרכזיות, ואנשים קוראים בוודאי את הנסיך, ואין להם שום קושי עם זה, הם לא, אני לא בטוח אפילו שהם שואלים את השאלה הזאת, למה לקרוא מישהו מהמאה ה-16, כי ש... כהיסטוריונים אנחנו יודעים שצורות המחשבה שונות, שדברים שבמאה ה-16 חשבו או נכתבו, הם לא באופן אוטומטי רלוונטיים לנו. ויש כאן, יש כאן שאלה, מה עושה את מקיאוולי באמת רלוונטי? מה מסביר את ה... אני חוזר על הנקודה שהתחלתי איתה, אין לי תשובה משכנעת, לא מצאתי לעצמי תשובה משכנעת, אני חושב שיש כאן כמה אלמנטים שאולי יכולים להסביר את זה. אלמנט אחד זה שמקיאוולי בעצמו עומד עליו ומתעקש עליו, וזה הטבע האנושי שלטענתו הוא בעצם דבר קבוע, שאין הבדל באופן בסיסי בין אנשים שחיו לפני 500 או 1000 או 1500 שנה, או חיו במקום כזה או במקום אחר, שבאופן בסיסי הם יהיו מונעים על ידי אותם אינסטינקטים, אותן מוטיבציות, אותם אינטרסים יסודיים, וזה ישפיע על ההתנהגות שלהם.
נגיד בהקדמה לדיונים, הוא אומר, כשם שאנחנו נהנים מיצירת אמנות ש... נוצרה לפני כ-1000 שנים, או ממוזיקה שהולחנה לפני 200 שנים, אנחנו בדיוק אותם אנשים במובן הפוליטי של הפוליטיקה, בין ראש ממשלה לשר ביטחון, במובן של בין מעסיק לעובדים שלו, בין עובד לעובד, כלומר, טבע אנשי לא השתנה, ולכן התובנות שאפשר לחלץ מההיסטוריה, הן תובנות רלוונטיות גם לאנשים של היום שמחזיקים ביד אייפון, שהוא דבר ש... הוא אפילו לא היה בדמיון הרחוק של אותם אנשים לפני 2,000-3,000 שנה, וזה לא משנה את הטבע האנושי, בסוף הטבע האנושי הוא אותו טבע אנושי. ולכן גם ההנאה, תובנות של מקיאוולי, יכולה להיות אותה הנאה במאה ה-16, ואותה הנאה במאה ה-21.
זה נכון, וזה בעיניו מה שמסביר את החשיבות של ההיסטוריה, או הסיבה שבגללה הוא משתמש בהיסטוריה כבסיס למחשבה הפוליטית שלו. וזה אגב אחד מהדברים החדשים שהוא עושה, שהוא קורא את ההיסטוריה בצורה שונה ממה שקראו עד ימיו את ההיסטוריה. היא בשבילו יותר לא אוצר של הנחיות להתנהגות מוסרית, או איך לחיות נכון, איך להתנהג נכון, והוא קורא בין השורות את ההיסטוריה. הוא קורא את ההיסטוריה העתיקה, ואומר, הוא אומר כאילו, שהוא לא מנתח את מה שהם אומרים שצריך לעשות, אלא הוא מנתח את מה שהוא רואה שהם עושים, באמת.
בוא ניתן איזה דוגמה.
הדוגמה אולי הטובה ביותר, היא גם הדוגמה המרכזית שלו, זה של רומא. הרבה מהמחשבה שלו ההיסטורית פוליטית מבוססת על היסטוריה של רומא. עכשיו לרומאים הייתה תפיסה מסוימת של התרבות שלהם ושל המקום שלהם בעולם, תפיסה אתית, הם הציגו את עצמם כמביאי שלום, מביאי סדר, כמי שכן יוצרים כללים אוניברסליים להתנהגות לכל החברות שעליהם הם שלטו. ומקיאוולי אומר, זה מה שבעצם הם אומרים, אבל זאת האידיאולוגיה שמציגים גם לעצמם, זה הסיפור שהרומאים סיפרו גם לעצמם. כן. אתה יכול לשוות את זה לאימפריות, תמיד מספרות סיפור כזה לעצמן, כן? אף אימפריה לא נבנית ואומרת, אנחנו באנו כדי לנצל אתכם.
בעיקר גם הסיפור הוא כלפי עצמם, כי הרי את כל הילידים הם לא ממש, הם לא ממש מעניין מה הסיפור שמספרים. זאת אומרת, הסיפור שהם מספרים לעצמם הוא הסיפור החשוב, ככה גם מניעים את האליטות, מניעים את ההמונים, שומרים על איזושהי אחדות, שומרים על איזו מטרה.
נכון, אז קודם כל לעצמם, אבל זה גם לאחרים. אם אתה מצליח לשכנע את העמים או את הקבוצות הנשלטות, שהשלטון שלך הוא בעצם לטובתם, אז בוודאי שזה חוסך ממך משאבים פוליטיים, צבאיים רבים. אז הוא אומר, אם אנחנו, מקיאוולי אומר, אני לא, שוב, זה ככה אני קורא אותו, כן, אבל הוא לא אומר את הדברים במילים האלה, אבל זה ברור שמה שהוא עושה, זה שהוא לא מקבל את מה שהם אומרים שהם עושים, אלא הוא אומר, אני אקרא את ההיסטוריה שלהם כדי לראות באמת מה הם עושים, לא מה הם אמרו שהם עשו, אלא מה שהם עשו.
והיסטוריונים עד זמנו, איך הם קראו את ההיסטוריה הרומאית? זאת אומרת, הם קראו את זה בשביל לדעת איך להתנהג טוב יותר, מאיזשהו צד מוסרי כזה?
כן, זה היסטוריה מאוד, אם אתה קורא את ההיסטוריונים הרומאים, או נניח את ההיסטוריון העיקרי שעליו מקיאוולי התבסס, שזה טיטוס דיביוס, זה בעצם היסטוריה שהיא מאוד מצדיקה את המדיניות הרומאית. שהיא רואה את הרומאים ככוח חיובי, ככוח תרבותי, והיא כן, וזו היסטוריה שמנסה ללמד את האנשים איך להתנהג נכון, או לשמור על כללי, הייתי אומר כללי האתיקה הפוליטית, אבל שלהם, כן.
עוד דוגמה לזה, משהו ספציפי, נגיד איך מתנהגים בזמן, נגיד מלחמה, מהם כללי המלחמה, או אולי איך מתנהגים בפוליטיקה הפנימית בתוך הארמון של הקיסר, או מה היחסים הראויים בין סנאט לבין הקיסר, או כל מיני דברים כאלה ואחרים.
אז תראה, הרומאים למשל, הרבה מההיסטוריה הזו של טיטוס ליביוס, זה סיפורי הגבורה של הרומאים, שמציגים את הרומאים כמחויבים לעקרונות.
ולא לאינטרסים.
לא לאינטרסים. מחויבים לעקרונות, ועקרונות אתיים שהם כמעט אוניברסליים. זאת אומרת, באתוס הרומאי הזה, למשל, הרומאים לא ישקרו, גם את האויבים שלהם. הם לא יוליכו אותם שולל. הם יגידו את הדברים בצורה מפורשת.
יקראו לשלום לפני שמצאים למלחמה.
כן. או אם אתה מתייחס נניח להוגה הפוליטי המרכזי של רומא, מבחינת ההשפעה שלו בימי הביניים כמו קיקרו, אז גם אתה תמצא את אותם דברים, תפיסה שהרומאים הם כוח חיובי בעולם, והם פועלים בצורה הגונה, ואצל קיקי רואה שם אמירות למשל מפורשות, שאני מציין אותן בקצרה, כי מקיאוולי מתייחס אליהן באמת בסרקזם גדול, שבני אדם, למשל, הם שונים מבעלי החיים, בזה שהם לא פועלים באלימות, והתפיסה הרומאית, או לוקחת את זה רחוק עוד יותר, היא אומרת שעוד יותר אלימות זה גרוע, זה דבר רע, זה דבר לא נכון, חוץ מכמובן במצבים של הגנה עצמית, או כמוצא אחרון.
מלחמה מוצדקת, כל
כן,
הדברים.
אבל עוד יותר גרוע מאלימות, זאת הרמאות, הרמומיות, או הלכת או שולל. זאת אומרת, אלה העקרונות הרומאים, הרומאים ככה מציגים את עצמם, לעצמם ולעולם. שמקיבל אומר, בואו נסתכל רגע באמת מה הם עושים. הם עושים את ההפך, ממה שהם אומרים שהם עושים. האידיאולוגיה שלהם היא בעצם כיסוי, מסך השן, להתנהגות לגמרי שונה. הדבר המעניין שהוא עושה בכתבים שלו, זה שהוא אומר, זה שהוא לא מגנה את הצביעות הזאת, אלא שהוא אומר, כך בדיוק צריך לפעול, אם אתם רוצים ללמוד מהרומאים, איך שולטים, איך מנצחים במלחמות, איך מקימים ממשל אפקטיבי, כל הדברים שהוא מונה בתחילת הדיונים, נכון, ציינת קודם את ה... זה בדיוק שם, בכך שהמדיניות היא דבר אחד, ההצדקה של המדיניות היא דבר אחר, וצריך לדעת את ההבדל ביניהם. זאת אומרת, צריך להתנהג באמת בצורה הזאת, שכוללת הרבה אלימות והרבה הולכת שולל, כי זה העולם, ואף אחד לא ייתן לך שום דבר במתנה. אבל אתה לא תצליח להחזיק את מה שלקחת, או לא תצליח למשול כמו שצריך, אם לא תיצור מעל זה איזשהו מעטה, איזושהי שכבה של הצדקה, שהיא בבסיסה שקרית, לבין אם הקבלי, היא סוג של הולכת שולל, אבל הוא אומר שהיא חיונית. זאת אומרת, יש כאן משהו, באמת אם אתה חושב על זה רגע, יש כאן משהו מאוד מעניין, מאוד מורכב בתפיסה שלו, ואני חושב שזה אחד מהסיבות שעושות אותו גם רלוונטי לנו עדיין, זה שהאיש הזה הוא מצד אחד ארכי ריאליסט, אחד מהמייסדים, נאמר כך, או מהאבות המייסדים של האסכולה הריאליסטית, ומצד שני, ואומר לנו, חייבים להסתכל למציאות, ואיך להסתכל למציאות, ולא להתכחש לה, ולא לפחד מלהביט לתאום, כי אנחנו חייבים לראות בדיוק מה הבעיות, מה הקשיים, איפה ניתקל במשברים, איך באמת מתנהגים בני אדם, איך מתנהג העולם. אז אומר, חייבים להיות ריאליסטים, ולא להסתכל עליהם בעיניים אוטופיות, באיך אנחנו רוצים שהעולם יהיה. מצד שני, אותו אדם שהוא כל כך ארכי ריאליסט, ומתאר את העולם בצבעים כל כך קודרים, אומר לנו, אבל אם אתם רוצים להצליח בעולם, אתם חייבים לעטוף אותו בעטיפה מאוד אידיאליסטית. זאת אומרת, יש מצד אחד ריאליזם מאוד, מאוד, הייתי אומר כמעט רדיקלי, אולי נעמוד על זה אחר כך, כי זה באמת עמדה מאוד רדיקלית של מקיאוולי, הריאליזם שלו. ומצד שני, יש את העניין הזה של תדמית, שלכאורה זה הפוך מריאליזם, של משהו שנראה אחרת, הוא לא האמת.
נגיד, בוא ניקח דוגמה, כל הפוליטיקאים משקרים, אבל אף פוליטיקאי לא יגיד בפה מלא, אולי יגיד את זה בביוגרפיה אחרי שהוא פורש, שיקרתי בכך וכך, הולכתי שולל בכך וכך, רציתי שיחשבו שאני הולך לכיוון אחד, ובעצם הלכתי לכיוון שני, במסע ומתן הלילי שעשיתי מהו, והולכתי שולל וניסיתי לפרק את הממשלה או משהו כזה. כי אם פוליטיקאי יגיד את הדבר הזה, ההזדהות של הציבור הרחב עם אותו אדם שמתנהל בצורה כל כך שונה מהמוסר המקובל, מאותה מעטפת, מאותה פסדה, תהיה של מיעוס והוא לא יבחר יותר, הוא כבר לא יהיה פוליטיקאי, הוא יהיה פוליטיקאי לשעבר.
מדויק לחלוטין, כן, בדיוק זה. כשההבדל בין פוליטיקאי טוב ופוליטיקאי כושל, הוא בין היתר, אם אתה נתפס או לא נתפס. מה איכות
העונה?
מה איכות העונה? אבל אני אומר, זה חלק מהמורכבות של מקיאוולי באמת, ומה שעושה אותו שוב, מעניין לנו ורלוונטי לנו, זה שהוא לא מגנה את ההתנהגות הזאת, ושהוא מחזיק את, 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 את הדברים האלה ביחד, שהם נראים מנוגדים, בין תפיסה מאוד ריאליסטית, עמדה מאוד ריאליסטית, בלי שום אוטופיה ואידיאליזם. הריאליזם שלו, אם אידיאולוגיה, זה אידיאולוגיה של אנטי-אידיאולוגיה, זה ששום אידיאולוגיה לא צריכה להפריע לנו לראות את העולם נכון. ומצד שני, שאנחנו צריכים לצייר את העולם הזה לאחרים, בצורה שונה ממה שאנחנו רואים אותה, כמנהיגים או כפוליטיקאים, וזה אחד מהמתכונים להצלחה. ומאוד קשה לעשות את זה.
אם כבר נגעת במילה הצלחה, בוא נדבר על מה אמת המידה להצלחה בעיני מקיאוולי. זאת אומרת, בעיני, נגיד, מדינה על פי אריסטו, אז המדינה שמקדמת את המידה הטובה של אזרחיה, זו המידה הטובה אצל אריסטו. ויהיה מדינות, נגיד, כמו אצל אפלטון, שהיא מדינה שבה שולטים הפילוסופים, הנאורים והמשכילים, ואז הם בעצם, על פי שיקול דעתם של מה סביר ומה שלא סביר, או כל מיני מושגים אחרים של צדק, הם מקדמים את אותו צדק. מה אצל מקיאוולי הדבר שהוא נחשב להצלחה של מדינה?
יש, אני חושב, כמה קריטריונים. ציינת את אפלטון ואריסטו, אני חושב שמקיאוולי מגחיך את שניהם בצורה די שיטתית לאורך כל הכתבים שלו.
ולא סתם, כי ככה חשבו על פוליטיקה.
כי ככה חשבו על פוליטיקה.
עד ימיו.
עד ימיו, ההשפעה של אריסטו היא כאן באמת עצומה, גם על הרומאים, כן, במובן הזה התפיסה הזאת של עמידה הטובה, שהם התעדרו בה וטענו שהיא המדריך שלהם לחיים. מקיאוולי דוחה את זה על הסף.
וגונב להם את המילה, וגונב, את הווירצ'ו.
כן, גונב את המילה, עושה אותה משהו אחר, עושה אותה באמת מכשיר להצלחה, אחד מהמבחנים של, או מהכלים של, של הצלחה. הצלחה בעיניו היא שוב, אחד מהקריטריונים הוא בוודאי היכולת של המשטר, של השלטון שאתה עומד בראשו, שהצלחת להשיג, קודם כל להשיג את השלטון, זה שלב ראשון בהצלחה. השלב השני, שמבחינת מקיאוולי יותר מסובך, יותר קשה, הוא לשמר את השלטון. ומבחינת מקיאוולי אלו שני הקריטריונים העיקריים להצלחה. תכף אני אגיד משהו לקריטריון השני, כי הוא, יש לו משמעות.
יש לשמר, יש להוריש.
כן, אפילו אם אתה חושב על רפובליקה, כאן השלב השני הזה הוא הצלחה אם הוא ארוך. אם הוא ארוך, זאת אומרת, אם הצלחת להשיג את השלטון, אבל לא הצלחת לשמור עליו, בין כאדם יחיד ובין כמדינה, כקולקטיב, לא הצלחת לשמר אותו פרק זמן, הייתי אומר, היסטורי, משמעותי, אז זה לא הצלחה. אבל יש כאן משהו מעניין שנוסף, שהוא שונה קצת ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליו בהקשר של הצלחה בפוליטיקה, וכאן באמת שוב הוא חוזר לרומאים, וזאת התהילה. יש כאן שאלה מאוד עמוקה, של המטרה של הפוליטיקה, של המטרה של ההשתתפות בחיים הציבוריים, של המטרה של פעילות ציבורית, של המטרה של השלטון. מקיאוולי במובן הזה רואה את הדברים מאוד שונה באמת מאיתנו. וכאן בהערת אגב, חוזר לנקודה הראשונה של הקונטקסט ההיסטורי, זו תפיסה היסטורית שהייתה רווחת, או תפיסה תרבותית, או תפיסה פוליטית, שהייתה רווחת עד המאה ה-18. שתהילה של השלטון היא מטרה.
של האינדיבידואל שבראש השלטון?
גם האינדיבידואל, ואם זאת רפובליקה, אז של הרפובליקה. אבל שאתה נניח משתתף בחיים הציבוריים, בין אם כשליט יחיד, בין אם כחלק מקבוצה שלטת, בין אם חלק ממערכת השלטון, כי בסוף מה שחשוב, או באמת המבחן האחרון, זה התהילה והזיכרון ההיסטורי שתשאיר, שהשלטון שלך, או שהשלטון של הרפובליקה, שאתה חלק ממנו, ישיר אחריו.
תראה, מאוד ריאליסטי. פוליטיקאים, בלי שום קשר למאה ה-16, מאה ה-17 או מאה ה-21, פוליטיקאים הם קנאים באופן די היסטרי, לתשומת לב, הם מאוד רוצים להיכתב בספרי ההיסטוריה, לא רק בזמן חייהם, אלא גם הרבה שנים אחר כך. אני חושב שהרבה מאיתנו מזועזעים מהמחשבה שאנחנו נמות, ואף אחד יותר לזכור אותנו, או לצטט אותנו, או יתייחס אלינו כמאה שנים אחרי שנמות, וזה לא הרבה זמן מאה שנים. ופוליטיקאים בעצם פועלים באחת הדרכים הכי מרכזיות על מנת להיזכר, כמו גם מקיאוולי מציין גם את המייסדים של הדתות השונות, הם אנשים אולי הכי מצוטטים בעולם, שאנשים עדיין מנסים לשאוב איזשהו לקח ואיזשהו השראה מהמעשים הגדולים שלהם. הוא גם כמובן מדבר על הסופרים הגדולים, אנשי הרוח, הפוליטיקאים, אנשי המלחמה, דרך כלל גם די בסדר הזה, אני לא זוכר את הסדר המדויק של דיונים, אבל אני בטוח מציין אנשים שכולנו זוכרים מההיסטוריה הרחוקה, שהצליחו להשיג את המטרה שלהם, לפי מקיאוולי כמובן, אותה תהילה, להיזכר. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
נכון מאוד, רק שהיום אתה לא יכול לומר את זה, אני חושב.
נכון.
אני מניח שזה מניע אישי אצל רבים מאנשים בפוליטיקה, גם אם הם טוענים שהם שם כדי, כי יש להם איזו מחויבות ציבורית, או הם רוצים בטובת הכלל, אבל סביר להניח שיש להם מניע, אבל רשמית, זה לא חלק מהקיט של המניעים.
הלגיטימיים. ובזמנו שמקיאוולי פוליטיקאי, או נסיך כל שיוכל להגיד, אני רוצה להיזכר.
לא רק זה שהוא היה חייב להגיד, זה היה מובן מאליו, שנסיך או מלך צריך לשלוט בצורה כזאת, שתקנה לו תהילת עולם. ואצל מקיאוולי חלק מהתהילה, היא לא רק מטרה, היא גם במובן הזה אמצעי, מה שהופך במידה לא קטנה את ההגות שלו לדי בלתי נסבלת בשבילנו. תראה, אתה יכול לחשוב על זה בצורה, שוב פעם, בהקשר של רלוונטיות להיום, אבל דווקא מהזווית של ניגוד, של ניגודיות כאן, באמת באיזושהי הכללה נורא גדולה, שיש לנו איזה שני אתוסים אפשריים. יש לנו את האתוס דמוקרטי, נכון? של שוויון, שכולנו יכולים להשתתף בפוליטיקה, או אפילו כולנו צריכים להשתתף בפוליטיקה, וזה מין אתוס אפור כזה. אני לא שם כדי להשיג תהילה, כי עצם השגת התהילה מוציאה אותי מהשוויון, נכון? יוצרת מצב שלי שוויון. אסור לי להצהיר על זה. זה לא, הפוליטיקה היא לא עניין של תהילה, היא עניין של טובת הכלל, של שוויון, של כולנו בני אדם, כולנו חלק מהאנושות. זה במידה רבה הדינמיות של הדמוקרטיה.
של הרעיון הדמוקרטי.
של הרעיון הדמוקרטי.
זה בעצם צד אחד.
צד אחד, זה משהו נכון מאוד בורגני במובן הזה, מאוד מיושב.
אף אחד לא התנסה עלינו.
כן, ואנחנו רואים את המצב הזה שמישהו שנניח שולט זמן רב, הוא משיג איזשהו מעמד קריזמטי, שהוא יכול להשפיע על הציבור בכוח האישיות שלו, בכוח הזה, כדבר מסוכן, כן? כבעצם פתח לאולי אפילו שלטון יחיד.
דרך אגב, גם הלבוש של פוליטיקאים בזמננו, הוא לבוש מאוד 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 סטנדרטי, בורגני, מי לא יכול לשים עליו חליפה, עם איזה עניבה יפה, וחוץ מאנשים באמת חדי עין, לא ניתן לדעת מה ההבדל בין חליפה של $1,000 לחליפה של $10,000.
אתה אומר כאן משהו שאני חייב להגיב עליו, אבל אתה צריך להבטיח לי שתחזיר אותי לעניין הדמוקרטי.
קיבלת.
אחת מהבעיות אולי של הדמוקרטיה היום, אם אתה באמת משווה את זה לעבר, ההנהגה גם בחברות ליברליות עם דמוקרטיה או משהו מעין דמוקרטיה, מה-19, ראשית המאה-20, היה פער מאוד ברור בין ההנהגה לציבור. ההנהגה הייתה, מורכבת מאנשים עשירים יותר, מבוגרים יותר ומשכילים יותר. תחשוב על אנגליה.
שקבלו חינוך, כן, לילה ולילה, ידעו בעל פה, ספרות, שירה והיסטוריה ברמה שהיום פרופסורים יודעים ברמה.
תחשוב על אנגליה למשל, על בריטניה.
של צ'רצ'יל.
כן, מהמאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20, כן. ואם אתה מנתח באמת את ההנהגה.
מי שהיה לו בכלל תנאי סף לחשוב על עצמו כמישהו מקורב להנהגה.
אני אומר, אתה יכול למצוא את הנתונים. הם היו באופן מובהק, מבוגרים יותר בכמה שנים טובות. הממוצע הגיל של ההנהגה, של חברי הממשלה, או חברי הפרלמנט, יותר מזה חברי הפרלמנט. אז אגב, זה גם נכון לאמריקה, לקונגרס האמריקאי. הממוצע הגיל היה הרבה יותר גבוה מממוצע הגיל של הציבור. ממוצע ההכנסה שלהם, ממוצע העושר שלהם, היה הרבה יותר משמעותי מהציבור, בפערים גדולים, כן, לא זה. ו... ההשכלה שלהם גם הייתה באופן ממוצע הרבה יותר גבוהה מההשכלה של הציבור. אתה מסתכל על הממשלות הבריטיות לדורותיהן, הם מורכבים כמעט באופן אקסקלוסיבי מבוגרי אוקספורד וקיימברידג'.
נקודה.
נקודה, כן. וגם אגב לאחרונה זה ככה, גם היום זה ככה, בפעם האחרונה שהסתכלתי הם היו שם בסביבות 9 מתוך 10 היו בוגרי אוקספורד וקיימברידג', כן? אבל הציבור השתנה. אם אתה רוצה לקרוא לזה קדמה או ההתפתחות הכלכלית והחברתית בעשורים האחרונים יצרה מצב שהציבור בממוצע לא נופל בהרבה, אם בכלל, מההשכלה של הפוליטיקאים, לא נופל בהרבה באושר שלו ולא נופל בהרבה בגיל שלו. המספרים היום הם כמעט זהים. אני כן. מכיר את המספרים לאנגליה ולאמריקה, בעיקר לאנגליה, המספרים כמעט זהים.
כן, סתם תחשבו על אדם שבהייטק, ועכשיו יש לו איזושהי הזדמנות להיכנס לפוליטיקה, הוא מפסיד כסף, נכון. הוא לא מרוויח. כן. ובעבר המשרות, לפחות באנגליה, היו עם שכר שדומה לשכר של אנשים מאוד מאוד עשירים, או לחילופין, שרק אם היית מספיק עשיר, החלת בכלל לא לעבוד וללכת לאותה משרה. זאת אומרת, אלה שני כתבים שונים.
כן.
הכותב אחד כן. מיוצג. כמובן בפוליטיקה של פעם, וכותב שני מיוצג במועצות מקומיות של ימינו, שחברי מועצת העיר לא מקבלים שקל, והם צריכים להיות או עשירים מאוד, או כאלה שנתמכים על ידי עמותות או עסקנים, או שיש איזשהו ציבור שמשלם את המשכורת, כי מבין את החשיבות שלהם, והחרדים כמובן ממומנים באופן הזה.
כן. אז אתה יודע, כמו דמוקרטיה ביוון העתיקה במובן הזה.
בדיוק.
מי שיכול לאפשר לעצמו להשתתף, אגב, זה גם נכון לאנגליה במאה ה-18-19, מי שיכול להשתתף בפוליטיקה ברמות האלה, זה אנשים עמידים, משכילים, מבוגרים. מה המשמעות של זה? מה המשמעות של מה שקרה? שהפערים האלו או הצטמצמו מאוד או נעלמו, זה שאנחנו מסתכלים כציבור על ההנהגה שלנו, ואנחנו אומרים, במה הם יותר טובים מאיתנו? הם לא. למה הם שם? הם זאת אומרת, הכבוד הזה, יראת הכבוד שהייתה להנהגה, במידה רבה בעולם הערבי וגם בישראל, נעלמה.
כן, סתם תחשבו על הסלפי שעשה אורן חזן עם טראמפ. כאילו, אתה אומר לך, זה סלפי שאני יכלתי לעשות עם חבר שלי, או עם טראמפ עצמו,
ואני
כאילו.
ואני יותר ראוי לזה אפילו, כן? כי כן? אני אומר, זה לא על אני אישי, אלא כחבר בציבור, נכון לרוב הציבור, כן, אני משכיל יותר, אני לא פחות, ההכנסה שלי לא נופלת משלו.
אולי
אני...
יש לי תובנות חשובות כן, לחיים הפוליטיים.
כן. אבל זה באמת אחת מהבעיות של הדמוקרטיה, בדיוק זה. עכשיו, האתוס השני, אני אמרתי שאתה תחזיר אותי, אבל אני מצליח בעצמי, האתוס השני... הוא אתוס אריסטוקרטי. כשאני אומר אריסטוקרטי, הוא לא בהכרח אתוס לא דמוקרטי, או לא אתוס של חירות, אבל זה אתוס שאומר, אנחנו לא שווים. אנחנו כבני אדם לא שווים. יש לנו יכולות אחרות.
בלי שום קשר לאריסטוקרטיה מולדת.
לא, לא בהכרח.
כן, אנחנו קוראים לזה אתוס אריסטוקרטי, כשאנחנו מדברים על אתוס של אליטה,
כן.
בין אם היא מולדת, בין אם היא לא מולדת, בין אם היא של כישרון, נכון. בין אם היא של כוח, אבל על זה אנחנו מדברים.
אריסטוקרטיה במובנה המילולי זה שלטון הטובים, כן? זה לא שלטון הנולדים. כן,
לא כולם דוברים יוונית.
כן. אז כן, אתה צודק, זה שלטון של אליטה, שבאמת הטובים והראויים ישלטו בה בציבור, אבל זה אתוס שאומר גם איך אני מוכיח שאני יותר טוב, כן? אני מחפש את התהילה, אני רוצה להראות שאני לא כמו כל האחרים. זה אתוס גם שיש בו אינדיבידואליזם, יש בו, זה אתוס של גבורה גם, כן, הוא מתבטא בגבורה, הוא מתבטא בייחודיות. אנחנו רואים היום באתוס הזה דבר מסוכן, כן? בעולם הערבי אנחנו לא מקבלים אותו יותר, אנחנו הלכנו לדמוקרטיה. אבל מקיאוולי בבירור שייך לאתוס האריסטוקרטי. לאתוס אריסטוקרטי. הוא הייתי אומר, אולי מסייג את זה, ואומר, הוא שייך לאתוס אריסטוקרטי, אבל יש לו גם חיבה גדולה, הוא רואה את החשיבות, גם לנוכחות הפוליטית של הציבור הרחב.
והוא אחד התומכים הכי גדולים של מחשבה רפובליקנית.
כן, כן. בין היתר כי הוא, הוא טוען, הוא מסתכל על ההיסטוריה, או על המציאות, כך שהוא אומר, אם אתה באמת רוצה להצליח, שאלת קודם מה זה הצלחה, ואתה רוצה לשרוד, אתה צריך כוח צבאי, אתה צריך, לא תהיה לך ברירה להילחם במדינות אחרות, או בעמים אחרים, לא תהיה לך ברירה להתפשט אפילו טריטוריאלית, לא תוכל לעשות את זה רק עם הגיבורים, עם כמה אריסטוקרטים שמובילים את הציבור, אתה צריך ציבור רחב שילך איתך, אתה צריך אזרחים שהם לוחמים.
מין צבא המונים כזה?
צבא עם.
הוא מקדים את זמנו במובן הזה שהוא מבין כנראה לאן אירופה מתפתחת, כבר בזמנו הצרפתים והספרדים, שתי אומות גדולות באותה תקופה, כובשים את איטליה בסערה, בזה אחר זה, והם עושים את זה לא בעזרת איזשהו צבא של שכירים, צבא כזה של אריסטוקרטים על סוסים, אלא באמת בעזרת צבאות יחסית גדולים לתקופה של ימי הביניים.
כן, יש צבאות גדולים יותר, בחלקים, בחלק מהצבאות האלה, האלמנט של חיילים בני אותו עם הוא משמעותי יותר. אנחנו מוצאים את זה בעיקר בצבא הספרדי, הם חיילים שכירים, אבל במובן, אם אפשר לעשות השוואה, זה כמו החיילים האמריקאים, כן? זה שזה צבא מקצועי, אבל של בני,
לא צבא של שכירי חרב, אלא
צבא של אולי שכירי חרב, אבל לא זרים, אלא ספרדים. ברובם, או הגרעין הקשה של הצבא, זאת אומרת, זה חיילים, חיילי קריירה, זה חיילים מקצועיים, מקבלים כסף, במובן הזה הם חיילים שכירים, הם לא צבא עממי במובן הישראלי, נניח, או של גיוס חובה, אבל הגרעין הקשה של הצבא כן, הוא ספרדים, וזה משחק תפקיד, כך גם בצרפת, הגרעין האיכותי של הצבא הצרפתי, זה צרפתים, זה אבירים צרפתים בתקופה הזאת, אז כן, זאת המגמה, ומקיאוולי רואה את החיבור הזה, זאת אומרת שהוא במובן הזה חיבור מודרני, שמנסה גם את האתוס האריסטוקרטי וגם אולי קצת האתוס הדמוקרטי יותר או הרפובליקני, לחבר אותם, ובשבילו רומא לכן היא הדוגמה, הוא מדגיש את זה שרומא זכתה לתהילה, הגיעה להישגים, כי היא חיברה את האלמנטים האלה, היא חיברה את האלמנט האריסטוקרטי, ההנהגה שלה הייתה מאוד אריסטוקרטית במובן הזה, אבל היא חיברה את זה גם עם מקום, נתנה מקום משמעותי לציבור הרחב, לבני העם הפשוט.
אז באמת בוא נלך בדרכו של מקיאוולי, והוא מדבר הרבה מאוד על שרידות, על מלחמה, על זה ששום מדינה לא נמצאת פה לעד, זאת אומרת, יכול להיות שיש איזשהו מין אתוס שהמדינה רוצה לתת לנו, שהיא פה בשביל להישאר, ושתסמכו עליה, שהיא עושה את הטוב, ואין שום סיבה לעשות כל מיני מהומות ברחובות והפגנות, המדינה דואגת לכם, אתם תדאגו למדינה, ויהיה בסדר. מקיאוולי אומר לנו, כל האימפריות הגדולות של פעם, כבר לא נמצאות עמנו, כל המדינות, הנסיכויות, כבר לא נמצאות עמנו, יש בתקופתו אתה כותב 500 מדינות או ערי מדינה שונות באירופה, ואומר חלק כאן בשביל להישאר קצת יותר, חלק כאן בשביל פחות, ויש איזשהם כללים שיגרמו ויתנו למדינה איזשהו ביטחון לטווח יותר ארוך, שוב לא לטווח ארוך במובן הנצחי, אבל לטווח יותר ארוך שיעריך את ימיה של אותה רפובליקה, או של אותה מלוכה, או של אותה אריסטוקרטיה, או של אותה עיר מדינה. והוא מנסה לתת כללים לאותה שרידות לאורך זמן. בוא נבחר חלק מהכללים האלה וננסה לבאר אותם, כי באמת חלק מהלקחים שהוא נותן הם רלוונטיים לזמננו. אני התחלתי ללמוד מקיאוולי בזמנו במכינת אין פרט עם ארז אשל, ושמאוד ניסה לבוא ולעשות חיבור בין האותיות הגדולות של הפוליטיקה של מקיאוולי או של רומא, לבין האותיות הקטנות, בין החיים האישיים שלנו, בין מדינת ישראל, והוא נתן לזה אחת הדוגמאות, מקיאוולי מדבר הרבה מאוד על החשיבות של צבא עממי, ושלא יהיה צבא של שכירי חרב מרחוק, שיבואו להגן עלינו, כי יש להם אינטרסים שונים לגמרי. ובהקשרים האלה, אז ב-2005-2006, שלמדתי את מקיאוולי בקורס שנתי אצל ארז אשל, אז הוא דיבר הרבה על זה שאסור להביא את צבא כזה או אחר מאירופה, שישמור על גבול הלבנון, כי הם לא ישמרו על גבול הלבנון, יש להם אינטרסים אחרים. זה בעצם לקח ממש של מקיאוולי. שום צבא מבחוץ לא יסכן את החיים שלו, גם אם הוא יקבל הרבה מאוד כסף, בשביל לשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל, כי בימי שלום הם ידרשו הרבה מאוד כסף, ובימי מלחמה הם יגידו, טוב, אנחנו הולכים. וזה לקח, אתה יודע, שעכשיו כל פעם שמי שמציע לנו, בוא נביא אמריקאים לבקעת הירדן ונוותר על השטח הזה, שזה מה שהרבה פעמים מציעים לנו בשביל לבוא ולשמור על איזה שלמות טריטוריאלית, או גבולות פתוחים לרשות הפלסטינית, אז נשמע כמו הסדר רגיוני, עד שאתה קורא את מקיאוולי, ומשתכנע או שלא משתכנע. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני אענה על זה, אני אתחיל אולי מהנקודה שאתה התחלת לגבי נצחיותם או אי נצחיותם של כוחות גדולים, ואני אז אולי צמצם את הפוקוס לכיוון הזה של כללים מעשיים להישרדות. מקיאוולי אומר לנו שיש בעצם מחזוריות בהיסטוריה. כוח מתפתח, משליט סדר על סביבתו, מביס או מכניע את האויבים שלו, את אלה שמאיימים עליו, ומקיאוולי אומר שכל מי שמסביבך ויכול לפגוע בך הוא אויב, הוא איום, וככה צריך להתייחס לעולם, ולכן צריך בעצם לא לחכות לו, אלא לצאת ולהכניע אותו. זה דינמיקה אימפריאלית, זה מאוד ברור, כן, שהדינמיקה שהוא מתאר היא דינמיקה אימפריאלית. אבל הוא אומר, הכוחות מתפתחים, מצליחים במאבק הזה, בתחרות שיש, לפחות אזורית, אם לא עולמית, לפחות תחרות אזורית, עד שמגיע, אחד מהם הוא זה שנשאר לעמוד אחרון, הוא ההגמון לפחות, או הכוח המרכזי.
לאותה תקופה.
של אותה תקופה, של אותו אזור מסוים, נניח שהוא כמו האימפריה הרומאית. והוא אומר, כשמגיע, הכוח הזה מגיע לנקודה הזאת, שהיא לכאורה השיא, זה גם תחילת ההידרדרות. אז הכוח הזה מתחיל בעצם את הדרך למטה.
כאילו מחפש את ההנאות, את האוכל היותר טוב, את החיפוש אחר אנשים, כבר הוא לא מאוים, הוא כבר מאיים והוא משליט איזה פקס רומנה כזה, ואז הוא מתחיל להשתבלל לתוך עצמו ולהירכב.
כן, אפשר לתאר את זה ככה, זה בעצם כי זה נוגע באמת לטבע האנושי שהזכרנו, כי אין יותר איומים מבחוץ, השגת את הביטחון אולי המלא, אתה יצרת איזה מין תחושה של חומות הגנה שאף אחד לא יכול לחדור אותם יותר, אתה כוח הגדול, כל האחרים נכנעו, אז אתה יכול להירגע, אתה יכול באמת לשבת ולנוח, ואם הזכרת קודם פילוסופים, אתה יכול להתחיל להקשיב לפילוסופים, שזה מבחינת מקיאוולי באמת אינדיקציה המובהקת להידרדרות של ה...
יכול לעסוק בצדק חברתי?
כן, בדיוק.
ארצות הברית נגיד, ברגע שהם הגיעו בהתפשטות, שלהם מערבה, הם הגיעו לפסיפי, ואז הם התחילו לעסוק רגע בהסתכלות פנים במראה לתוך החברה האמריקאית, ולתקן אותה גם מבפנים, ולמלחמת האזרחים וכל הדברים האלה.
אתה יכול לטעון טענות כאלה גם לגבי ארצות הברית, אני אומר, צריך להיזהר עם אנלוגיות, אבל אני חושב שאמריקאים בעצמם עושים את האנלוגיות האלו, יש הרבה מאוד כנסים ודיונים לגבי הדינמיקה שארצות הברית נמצאת בה, שעושים השוואה מפורשת עם רומא. האם אמריקה בדעיכה כמו שרומא הייתה בדעיכה?
הקפיטול, הסנאט.
כן.
שוב, ארצות הברית נבנתה על בסיס רומא, האבות המייסדים של ארצות הברית היו כל כך משכילים, שאני חושב שהם יכולו להתקבל לכל פקולטה, גם בלי להיות דוקטורים ופרופסורים.
הם למדו הרבה מהרומאים, ולא במקרה הם לקחו את הדוגמה שלהם מהרומאים ולא מהיוונים, ולא במקרה מקיאוולי היה בשבילם המתווך העיקרי של הרפובליקניזם של העת העתיקה, של הרפובליקניזם הרומאי. הם למדו על זה דרך מקיאוולי. עכשיו, אז זו תפיסה אחת שהיא קשורה באמת מבחינת מקיאוולי לטבע האנושי. אגב, זה מעניין לראות שיש תפיסות כאלו גם במקומות אחרים, בתרבויות אחרות, זאת אומרת, יש פה כנראה משהו של מחשבה אנושית, הייתי אומר יסודית, לא משהו שמושפע, אתה יכול למצוא אותו דבר למשל אצל אבן חלדון, מהמאה ה-14, מקיאוולי לא קרא את אבן חלדון, הוא לא ידע על אבן חלדון, כמובן שאבן חלדון לא ידע על מקיאוולי, יש שם את אותה תפיסה.
איזה אבן חלדון? למה זיננו שגם לא קראו את אבן חלדון?
הוא כתב את הקדמות למדע ההיסטוריה, על מוקדימה נדמה לי בערבית זה נקרא, של, יש שם תיאור באמת גם של המחזוריות ההיסטורית הזאת, של איזה נניח שבט של קשוח שמגיע מהמדבר, כובש בקלות את הציוויליזציה העירונית, שעסוקה באמת בחיים הטובים ובמסחר ופחות בהכנות למלחמה, פחות באימון צבאי. השבט עצמו הזה משתלט על המדינה הזאת, על העיר הזאת, מצליח מאוד, מחזיק מעמד זה תקופה מסוימת, אבל לאט לאט בעקבות הצלחה הזאת מסגל לעצמו את אותם מנהגים, את אותה תרבות שקראת לה הדוניסטית, אותו אורח חיים הדוניסטי, ובעצמו שוקע, ואז יגיע השבט האחר מהמדבר, ו... שוב פעם שמתאפיין בקשיחות, מתאפיין ביכולת צבאית, מתאפיין בנכונות להקרבה, מתאפיין בהסתפקות במועט וכן הלאה, ויכבוש את ה... זאת אומרת, יש פה איזה שוב המחזוריות היסטורית. אגב, המחזוריות הזאת, גם היסטוריונים מודרניים מדברים על איזושהי מחזוריות בהיסטוריה, במונחים אחרים, מונחים כלכליים יותר, אבל יש כנראה משהו כזה, כן? אין פה איזה כללים, אין פה איזה חוקים היסטוריים שאנחנו יכולים בעזרתם לצפות באופן ברור מה יקרה, או אם בכלל יקרה ככה, אבל יש איזושהי דינמיקה, כנראה שאמריקה, בריטניה הייתה קורבן של הדינמיקה הזאת, יכול להיות שאמריקה היום גם נכנסה לדינמיקה הזאת, אנחנו נצטרך לראות, זה לא ייקח כמה שנים, אם זה יקרה, זה יקרה לאורך זמן ארוך מאוד.
ואפשר להגיד שזאת הבעיה של אימפריות, זאת אומרת, הבעיה עם ארצות הברית, בגלל שהיא כל כך חזקה, אז קשה מאוד לתפוס את תהליכי ההידרדרות, או הירידה של אותה אימפריה, מיד כשהם מתחילים, ולהגיד, שנייה, אנחנו צריכים לעשות עכשיו משהו, לעומת מדינה קטנה כמו ישראל, שוב, אני עם האנלוגיות שלי, מה לעשות בסוף?
לא, זה בסדר, כן.
האנלוגיות האלה נועדו, כמובן, יותר מאשר לתת מסקנות נחרצות, לעורר לחשיבה, כי אני חושב שכל מי שקורא את דיונים, את הספר שלך, או את הנסיך, ישר המון המון מחשבות, קופצות לו לראש, ואני חושב שזאת הדרך גם נכונה לקרוא את מקיאוולי, הוא כיוון אותנו לחשוב על מדינתנו שלנו, על החיים שלנו, ולראות מה אפשר להסיק, איזה מסקנות טובות אפשר להסיק, בשביל לעזור לנו להתקדם קדימה, לקחת יותר אחריות, למנוע מהמדינה שלנו, להיכנס לתוך אותו סחרור. אז מדינת ישראל, כשהיא נכנסת למצבים קצת יותר בעייתיים, כשהיא קצת מאבדת את הדרך, בגלל שהיא מדינה קטנה ויחסית חלשה, באזור מאוד עוין, ישר אנחנו מקבלים איזושהי סתירה מהמציאות שמחזירה אותנו במונעת מאיתנו את אותה הידרדרות של מאות שנים, כי אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
כן, יש שם, יש שם אנלוגיה, היא לא הדריכה את אותי בכתיבת הספר, אבל אני לא אכחיש שיש שם אלמנט של הזדהות, כן, כישראלי, עם המצב שמקיאוולי מתאר של פירנצה, שהמולדת שלו, היא בראש ובראשונה פירנצה, לא איטליה, והוא מתאר, הוא מבכה את החולשה שלה, את חוסר היכולת שלה לעמוד מול הכוחות הגדולים בעולם, בעולם שלו אז, שמגיעים לאיטליה, שפולשים לאיטליה, צרפת מצד אחד, ספרד מצד שני. הייתי אומר שזה הדבר אולי המרכזי מבחינתו האישית, שמדריך את כל ההגות שלו, מדריך את כל הכתיבה שלו, מדריך את כל המעורבות הציבורית שלו, זה המשבר הנורא שאיטליה נמצאת בו, החולשה שאיטליה מגלה ופירנצה מגלה, ושהיא בעצם לא יכולה לקבוע את גורלה.
בוא נעשה את זה בצבעים קצת יותר רזים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שיא תקופת הרנסנס. תקופה של זוהר ושל עושר, חומרים מדהימים. תקופה של אמנות.
שאיטליה היא בחוד החנית שלה.
יוצאת דופן, ואבל בכן, באים כמה מלאכים מאירופה קונטיננטלית, עוברים את האלפים, ומיד כובשים את טוסקנה בוויש, כאילו בלי בכלל שום בעיה.
כן. וכל העליונות התרבותית האיטלקית הזאת, העליונות האינטלקטואלית, הם חוד החנית של הרנסנס, של הפריחה התרבותית, באמת יוצאת מן הכלל הזאת, שאנחנו, המערב ירש אותה, לא יכולה לעשות שום דבר מול הכוח הצבאי הזה שמגיע מעבר לאלפים.
אתה ממש מספר שם איזה סיפור, שאני כרגע לא זוכר בדיוק, אבל אתה זוכר, לגבי איזה פסל ברונזה שהוא זמן, וליונרדו דה וינצ'י היה אמור לפסל אותו, הוא עשה איזושהי דוגמית מחמר, ולקחו את הברונזה לתותחים, במקום שהברונזה תשמש לצורך הפסל המוגמר, ואת החמר הרסו באיזה אימונים.
של הקשתים הצרפתים, כן.
כן,
בדיוק.
אתה רואה בדיוק את המקרה, זה אבסורד. זאת אומרת, יכל להיות פסל ששווה היום, במונחים דולרים של היום, כמה מאות מיליוני דולרים, והם עושים עליו אימונים.
ומקיאוולי לכן מדגיש נורא, מדגיש בכל הכתבים שלו את החשיבות העליונה של הכוח הצבאי, ושל כוח צבאי נאמן, ושל הנכונות לצאת למלחמה.
שזה אלמנט מאוד חשוב, הנכונות לצאת למלחמה, זאת אומרת יכול להיות לך כוח צבאי הכי טוב והכי חזק שיש, אבל אם אתה אומר לא, המלחמה זה דבר לא מוסרי, או כרגע בוא ניתן לאנשים אחרים לעשות מה שהם רוצים, אז מה אם הם מסכנים קצת את האינטרסים שלנו, לא נורא, גם להם הגיעה חירות ודמוקרטיה, ואולי השלטון של האחים המוסלמים במצרים עלה בצורה דמוקרטית, ולכן צריך לתמוך בו, כל מיני, לא, בסוף מקיאוולי מדבר על שרידות.
לא, אצל מקיאוולי אין דבר כזה, יש כמובן שיקולים, של אינטרסים, יש שיקולים של אסטרטגיה, יש שיקולים ענייניים של מתי לצאת למלחמה ומתי לא לצאת למלחמה, והוא מדבר על זה שיש מצבים שזה טעות לצאת למלחמה.
כלומר, הוא לא תמיד בעד מלחמה.
לא, לא, הוא לא בעד מלחמה, זה נקודה בעייתית, כי הוא חושב כן שמלחמה, או האיום של מלחמה, הוא חיוני לתחזוקו של הסדר הפוליטי. אז אנחנו חוזרים לנקודה כן. של המחזוריות.
הוא יוצר אחדות.
הוא יוצר אחדות, הוא יוצר נאמנות לשלטון.
כולנו מכירים את זה בזמנים של לימודים חמושים שישראל מעורבת בהם, בזמן צוק איתן וחומת מגן וכל מיני מקומות כאלה, שפתאום רואים את כל העם, כאיש אחד בלב אחד, באיזה מין תמיכה באמת גם כלפי הממשלה. אנחנו רואים בתקופת ששת הימים, כשהיה חרם אדיר סביב בגין וחירות, צירפות אותם לממשלה, הייתה ממשלה של כמעט 100 או 100 וקצת חברי כנסת בתוך הממשלה שתמכו בממשלה, זאת אומרת, זה אחדות באמת אמיתית, לא אחדות שמדברים אליה, אלא באמת כולם מרגישים אותה, וזה אפשרי כנראה רק בתקופה של איום קיומי.
כן, שמלחמות, תראה, מלחמות יכולות כמובן לייצר גם אי הסכמה וקונפליקטים פנימיים קשים, ומקיאוולי ער לדבר הזה, וזה היה חלק מההיסטוריה של העיר שלו, של עיר המדינה שלו, הוא הכיר את הדברים האלה מקרוב, אבל הוא עדיין חושב, תראה, צריך להדגיש כאן שזה לא שהוא חוגג את המלחמה, זה לא שהוא רואה בזה משהו איזשהו אידיאל אנושי, הוא מתייחס למלחמה כאל דבר מאוד רציונלי, אני חושב שזה גם מה שהופך אותו גם בעת ובעונה אחת, גם לרלוונטי לנו היום, ומצד שני גם, אני חושב, מראה או מבטא או מסביר למה קשה לנו איתו, למה קשה לנו לקבל אותו היום, כי ההתייחסות שלו למלחמה היא לחלוטין רציונלית. הוא לא רואה בדבר רע מיסודו, והוא לא רואה בדבר טוב מיסודו, אבל הוא רואה במלחמה את המקור, או את אחד מהיסודות העיקריים של הסדר הפוליטי, ושל האפשרות של מדינה להתקיים באמת עם הקריטריון של הצלחה לאורך זמן רב. וכן, פה יש כמה כללים, כמו מצבא עממי, צבא ששר רק למרותך, העניין הזה של לא לחכות שהאיום על גבולותיך יתפתח, אלא לפעול קודם. יש כאן הרבה דברים במחשבה שלו, שלנו, אני חושב היום, או לפחות למי שרואה את עצמו כחלק מעולם הערבי, קשה לקבל את זה, נכון? אנחנו רואים לשל את מלחמת מנע כדבר, דבר שלילי, כדבר לא לגיטימי.
בעקבות מה? זאת אומרת, בוא ניתח גם רגע את ההגות שלנו, אני יודע שאנחנו מרחיבים פה את העירייה, אבל מקבלים מתמודד עם אותם זרמי מחשבה שיש היום. זאת אומרת, עדיין אפשר לומר שסך הכל יש שתי מחנות, אפשר לקרוא להם שמאל וימין, למרות שברור שאנחנו פה עושים אנכרוניזם מטורף כלפי מקבלי, אבל אותם אלה שירשו את האופוזיציה למקבלי, גם אלה שמדברים על מלחמה צודקת, ומלחמה כדבר שבבסיסו הוא לא מוסרי, וכדאי להימנע ממנו בכל מחיר.
או שאין מלחמה צודקת.
או שאין, וצריך לשמור.
רק מלחמה של הגנה עצמית במקרה.
כן. הם זרמי מחשבה שאיתם מקווה להתמודד, הוא הכיר אותם, הוא הכיר את אותם טיעונים. אפשר לקרוא לזה נצרות באופן ככה רחב וכללי, ומקווה לי הוא מהמבקרים הגדולים של הנצרות.
הוא אנטי נוצרי, יותר ממבקר הוא אנטי נוצרי.
אתה גם חותם את הפרק ההיסטורי בזה שמקווה לי לא משאיר כסף לצדקה עבור עילוי נשמתו, שזה היה משהו מקובל כמובן, אני מבין מהקונטקסט. מה בעצם אתה יכול לומר על ה... מחשבה שלו, בניגוד למחשבה שקדמה לו, במובן גם אולי המודרני. כלומר, אותו מניע איזה רציונליזם, אתה אומר, מאוד מאוד רדיקלי, של בוא נראה מה האינטרסים, נפעל על מנת לממש את האינטרסים. הצד השני מה אומר?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
הצד השני מאמין שאפשר ליצור סדר חברתי צודק, אפשר להשיג הרמוניה בין בני אדם, אפשר אפילו אולי להגיע למצב של שלטון של ממשל עולמי. הרעיון של אימפריה הוא לא בכך הרעיון של אימפריה כמו שמקיאוולי מתאר אותו, יש רעיון של אימפריה בימי הביניים שאתה יכול לומר עליו שהוא רעיון יפה, שפירושו לא שליטה בבני אדם אחרים וניצולם למטרות שלך, אלא של מצב של שלום עולמי.
ומניעת המלחמות מלכתחילה.
כי ממשל עולמי, נכון, אם כולנו לכאורה נתכנס תחת הכנפיים של שלטון אחד, שכולנו נכיר בו, לא תהיינה מלחמות. נהיה איזה אנושות אחת מונוליטית, שכולנו בני אדם בה, ורק בני אדם, לא אזרחים של שום ישות, לא הזדהות תרבותית עם שום דבר אחר, לא הזדהות... זאת אומרת, יש פה כמה מרכיבים שצריך למלא אותם, כמה קריטריונים צריך לעמוד בהם כדי שדבר כזה יתקיים, אבל הרעיון בבסיסו שמבוטל לידי אנשים בימי הביניים, שמקיאוולי קרא והכיר היטב, כמו למשל המשורר דנטה, כן, שחי לפני מקיאוולי,
ושהוא התגלמות... זה היה מופת בזמנו.
כן, הוא התגלמות התרבות הנוצרית, הוא בעצם באמת המבטא הגדול של התרבות הנוצרית בימי הביניים, והתפיסה שלו, של אימפריה, היא זאת, שיהיה קיסר.
גם התפיסה של קאנט, התפיסה של השלום הנצחי, אבל זה גם אותה הגישה של פוקויאמה, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן רק על ימי הביניים, אנחנו בעצם, אני רוצה להדגיש את זה שוב, אנחנו מדברים כאן גם על ימינו, כי הרעיונות האלה, הם רעיונות שהמערב ירש, מקאנט ומדנטה ומהנצרות באופן כללי, ופוקויאמה מבטא אותם היום, או יובל נוח הררי אומר, יש לנו בעיה שבלשון של ג'ון לוק נקראת מצב הטבע. מצב הטבע וגם הובס אמר את זה, אף אחד מאיתנו לא הולך לישון בלילה, כי כולנו מפחדים שהשכן יבוא ויגזול את רכושנו ויהרוג אותנו. והפתרון לדבר הזה זה לתת חלק מהכוח שיש לנו, את האפשרות להפעיל בכלל כוח למדינה, ומדינה אוכפת את הכוח. ואוכפת את הסדר ואת השלום בצורה מסודרת, טובה וצודקת, שגם מאפשרת הזדהות רגישית עם אותה מדינה. אנחנו אפילו מצדיעים לדגל או מרגישים נאמנים לדבר הזה, לקולקטיב הזה. אבל הבעיה היא שבין מדינות תמיד יהיה מצב הטבע. ככה ג'ון לוק אומר, ככה הובס אומר, ככה כל אדם, אני חושב שעיניו בראשו, אומר.
יש שם אנשים שאומרים אחרת, כמובן.
כן, כמובן. כל ריאליסט, כל ריאליסט אומר.
כן, ריאליסטים, נכון, חושבים ככה, שאין אפשרות לעשות את המעבר הזה, זאת אומרת, יש אפשרות לעשות את המעבר מהמצב הטבעי, למצב של שלטון של מדינה, שזה אכן קרה. זאת אומרת, לא שהיה מצב טבעי, אבל קרה שיש שלטון של מדינה, אבל אין אפשרות לעבור משם למצב
של מדינה עולמית.
של מדינה עולמית, או למצב של שלום עולמי. ובאמת, מה ש בספר ניסיתי בכמה מקומות לטעון, או לא לטעון, אלא להפנות את תשומת הלב לנקודות האלה שאפשר לחשוב עליהן דרך מקיאוולי, זה למה קשה מאוד, או עד בלתי אפשרי באמת לעבור את זה. למה אני אגיד כאן במאמר מוסגר, הספר נקרא עולמו של מקיאוולי. למה הוא נקרא עולמו של מקיאוולי? הוא נקרא עולמו של מקיאוולי כי באמת מצד אחד הוא מתאר את הקונטקסט ההיסטורי, את העולם שבו חי מקיאוולי. מצד שני גם מובלט בו הטענה שלא יצאנו מהעולם הזה. גם העולם שלנו הוא עדיין העולם של מקיאוולי במובנים האלו של יחידות פוליטיות, של חברות שונות יכולות בתקופות מסוימות לחיות זו עם זו ולשתף פעולה וכן הלאה, אבל
להצטרם ביחד.
כן, אבל יכולות גם לצאת, אבל גם אחר יכולות לצאת למלחמה. זו נגד זו בקונסטלציה מסוימת. אנחנו מדברים היום נכון על השלום הדמוקרטי, שמדינות דמוקרטיות לא יוצאות למלחמה זו בזו. זה נכון עד להיום. מישהו מבטיח שזה יהיה נכון גם בעוד 5 שנים. אני לא חושב, זאת אומרת, יש כמובן סבירות גבוהה שכן, אבל זה לא הכרחי. זה לא דבר שאתה יכול לקבוע, או במובן פילוסופי, או במובן היסטורי, שהוא הכרחי, שדבר כזה יתקיים.
אבל בכל זאת יש כללים, זאת אומרת, כמובן שאין פה הוכחה אפריורית, שדבר כזה הוא אפשרי, או דבר כזה הוא הכרחי, אבל מקיוולי מנסה לבוא ולתת לנו איזשהו מדריך. ובזה אנחנו הגדולה שלה, שהוא לא משאיר אותנו במין ציניות ארסית כזאת, כי הוא מאוד ציני, והוא מאוד ארסי, והוא מאוד רדיקלי, אלא אומר לנו, תראו, יש איזושהי דרך אל אותה תהילה, תהילת עולם, אל אותה שרידות לאורך זמן, וזאת הדרך, ותנסו ללכת לשם, כמובן בהתאם למאפיינים התרבותיים, הגיאוגרפיים, הגיאופוליטיים, של העוצמה הכלכלית שלכם, וכו וכו וכו, כי אם אנחנו חוזרים גם לנקודה אימפריאלית, אם בתור מדינה, אתה כל מיני תשאף רק להתפשט הלאה והלאה והלאה, ואתה תפורר את המרקם התרבותי-לאומי שלך, אז לא השגת כלום, אתה צריך להתפשט עד איזשהו גבול, מבחינה של גבול גיאוגרפי, שהוא בר הגנה, נהר גדול, הר גבוה, ולא מעבר אליו, כי מעבר אליו יכול להיות שאתה פשוט כבר תפורר את החברה שלך, מרוב כל המלחמות האלה, והעבדות האלה, וצדקת הדרך, וכל שאר הדברים.
תראה, אני חושב שמאוד ברור שהוא אומר לנו שהעמדה שלו היא שהעולם או החיים או המציאות האנושית היא מציאות של מאבק. אין דרך לשנות את זה. זה הטבע האנושי, זה החלוקה החברתית, זה הדינמיקה הפוליטית, זה הרבה דברים ביחד, אין דרך לשנות את זה. החיים, גם של האינדיבידואל, בוודאי של מדינות, הם חיים של מאבק. והשאלה זה, איך אתה שורד במאבק הזה, מצליח לשרוד במאבק הזה, לפחות לאורך זמן. אין לך, תהיה לך תעודת פטירה, אבל אין תאריך עדיין. והמטרה שלך זה לדחות את זה כמה שיותר, ולא רק לדחות את זה, כי לדחות את זה זה מטרה קצת, מבחינת מקיאוולי, צנועה מדי, אלא שהתקופה הזאת של החיים המדיניים שלך, תהיה גם מוצלחת, תשאיר רושם, תהיה עם תהילה, תהיה באיזה גדולה אנושית, כן? אחרת אתה באמת נשאל את השאלה שרמזת עליה, של מה אנחנו עושים פה בעצם, אם נגזר עלינו בסוף למות. וכן, ובתוך התפיסה הזאת, יש גם באמת כללים, שאני לא הייתי אומר שהם חוקים היסטוריים, שזה איזשהו מתכון שאנחנו יכולים לקחת ממקיאוולי וליישם אותו אחד לאחד. וזאת גם המטרה של הספר, היא לא להגיד, תראו, מקיאוולי אומר ככה, זה נכון, ככה צריך לעשות. גם הוא לא אומר את זה. גם הוא אומר, מה שהיה בימי רומא אפשר ללמוד, אבל ליישם את זה, צריך להתאים את זה למצב הקיים. ובשביל זה גם צריך לדעת היסטוריה. צריך את ההיסטוריה.
זה בעצם מדריך לאיך ראוי לקרוא את ההיסטוריה, ולא המדריך היחידי לקריאה היסטורית, ושאותו צריך ליישם אחד לאחד, כמו טוקי.
בדיוק. זה מדריך היסטורי לפוליטיקה, או למדיניות. ואני חושב שזה הדבר המאוד חדש שהוא עשה בזמנו, וזה נשאר רלוונטי לימינו. ואני חושב במיוחד בגלל החוויה של מקיאוולי באיטליה בראשית המאה ה-16, של מדינה חלשה, שלא יכולה לעמוד מול כוחות גדולים, שצריכה לתמרן בין הכוחות הגדולים האלה, לא להידרס על ידיהם, כן, מדינה שהולכת שם בנתיב הפילים, וכל רגע יכול להגיע איזה פיל אחר ולדרוס אותה, וצריכה, איך נחלצים מהמצב הזה, וכאן, כמובן יש את הנקודה הישראלית במובן הזה, אני בטוח שמקיאוולי במובן הזה מדבר לישראלים, אולי אפילו יותר מאשר לאמריקאים או לבריטים, נתקלתי בלא מזמן באיזה קטע קצר מספר של מילן קונדרה, שנקרא צבאות נבגדות, זה הולך כך, העמים הקטנים, תפיסה זו אינה כמותית, היא מצביעה על מצב, על גורל. העמים הקטנים אינם מכירים את התחושה המאושרת של היות מאז ומתמיד ולעולמים. כולם ברגע זה או אחר של תולדותיהם, דרך מסדרון המוות. תוך שהם מתעמתים תמיד עם בורותם היהירה של הגדולים. הם רואים את קיומם מאוים באופן קבוע או כמי שמרחף עליו סימן שאלה, כיוון שקיומם הוא שאלה. זה ברור שמקיאוולי הרגיש ככה בפירנצה, ואני חושב שברור לנו שגם אנחנו כישראלים, יש לנו את אותה תחושה, נכון, של איזושהי שבריריות, איזשהו, אתה יודע, שוב פעם, כהיסטוריון, אם אני מתרשה לי רגע לצאת גם מהנקודה של מקיאוולי, אני מסתכל על זה ואני חושב שישראל, עם כל הביקורת הגדולה שיש לנו על מה שקורה בארץ, ביקורת אפילו צורבת כמעט, אתה יודע, יש עיתונאי מצרי, אמר פעם, נמנה לי, אניס מנצור, אמר פעם, היהודים, גם בגן עדן יתלו תמונות של הגיהנום על הקירות.
חשוב להזכיר.
אז יש לנו ביקורת, אבל אני חושב שאם אתה רגע יוצא מתוך זה, מתוך היומיום שלנו, ואתה מסתכל על מדינת ישראל בכמה עשרות שנים שהיא קיימת, אתה אומר, זה סיפור היסטורי ממדרגה ראשונה, אין לזה, כי אני לא יודע אם יש לזה אח ורע, זו הצלחה מסחררת, זו הצלחה מסחררת באמת, אני חושב, בכל עומדן היסטורי שאני מכיר.
ועדיין הדברים בידינו, עדיין המושכות בידינו.
כן, אומרת, והשאלה
באמת, שבאת הפך איזה גלגל וכבר אי אפשר
לחזור אחורה. לא. ואני חושב שגם באופן כללי, ככה ראינו את הדברים וככה פעלנו עד היום, של לשמר את העצמאות שלנו, את יכולת הפעולה שלנו, את היכולת שלנו לעצב את גורלנו, שמרנו על הדברים לדי בקנאות, ולאורך תקופות ארוכות, גם בחוכמה מדינית ודיפלומטית גדולה.
לא רק מתוך אינסטינקטים.
לא. הייתה חוכמה.
נגיד בן גוריון ודאי קרה, וגם שמעתי, אני לא זוכר כבר ממי, שהוא לא אפשר לתרגם את כל הפרקים לעברית במהדורה הקודמת.
של מה?
של דיונים.
כן.
הוא לא אפשר את הדבר הזה, כי היה פרקים שהוא פשוט השתמש בהם כל כך הרבה, הוא לא רצה שיתפסו אותו. אבל יכול להיות שזה איזושהי אגדה אורבנית.
כן, זה נשמע קצת אגדה אורבנית. ויכול להיות שאנחנו נצליח לעשות את זה גם לעוד כמה עשרות או מאות שנים, קשה כמובן לדעת. אבל אני אומר, זה בדיוק, אנחנו במובן הזה העולם של מקיאוולי, אנחנו בעולם של מקיאוולי, ואנחנו באמת גם צריכים ללמוד, אני חושב, ממנו ומהחוויה ההיסטורית שלו, שאני אומר שהוא מדברת, אני חושב שמדברת אלינו כישראלים באופן הכי ישיר, וגם הניסיון שלי כמרצה עם סטודנטים, זה בדיוק זה, כן? זה, ההשפעה של קריאת מקיאוולי בכיתה היא שונה כמעט מכל דיון בנושא היסטוריה אחר. אנשים מרגישים, אנחנו חוזרים לנקודה שהתחלנו של הרלוונטיות, אנשים מרגישים פה בארץ לפחות, למה זה מיד, זה מדבר אליהם באופן ישיר, מקיאוולי מדבר אליהם במובן.
למה רלוונטי?
כן, משהו באמת בהוויה הישראלית, בתחושת האיום, בשבועות. אנחנו החוד החנית של העולם, של מקיאוולי במובן הזה, כן, של התחושה של האיום שמסביב, שהחיים הפוליטיים, החיים המדיניים, הם סכנה אחת גדולה, וצריך לדעת להתמודד עם זה, וצריך לדעת לנווט בשביט, בנתיב הפילים האלה, כי יש פילים, אנחנו כנראה לא נהיה אף פעם פיל, או לא, לפחות לא בעשורים הקרובים. ההיסטוריה שמקיאוולי מתאר לנו, וההיסטוריה שאני מתאר בספר הזה, של מקיאוולי, ואיך שהוא הבין היסטוריה, היא לא מתכונים אחד לאחד, היא אבל הצעה של איך להסתכל על הדברים, או איך לחשוב עליהם, מה ללמוד, לא רק מהדברים שדומים, אלא גם מה ללמוד מהדברים ששונים, באמת לחשוב על פוליטיקה במובן הזה, על פוליטיקה ומדינה ומדיניות, ומה זה, מה זה לשרוד בעולם הזה כקבוצה, כמדינה, מה זה דורש, כן? מה המשמעות של זה. ואני חושב שזה נותן איזה פרספקטיבה אחרת על החיים שלנו, כן? על ה...
אז בהקשר הזה אין ספק שהצלחת. אנחנו נחלק את השיחה שלנו לשני חלקים, ובפרק הבא נדבר קצת יותר על הפוליטיקה הפנימית, על מוסר ופוליטיקה, וקצת פחות על מלחמה ושלום ויחסים בינלאומיים, שעל זה דיברנו בפרק הנוכחי. אז תודה רבה, פרופסור אלי זמורה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.